הגענו לדף ממד עמוד א' במילים הראשונות בעמוד, היינו באמצע מהלך פה. הגמרא העמידה לפי רב ששת את הברייתא בגזלן שגזל את השדה ומכרה. אמר לי ראובן גזל את השדה משמעון ומכר אותו לוי, בא יהודה מישהו אחר ומערער על השדה. אז הגמרא קיבלת בראש הרב ששת בנגיעה שיש לשמעון בעדותו לטובת לוי. אומר דרמה, אבל למה היו צריכים להגיד את כל המקרה הזה? לא כמו בגזלן. לכאורה, אפשר להעמיד הברייתא בגזלן עצמו, כלומר אם ראובן גזל את השדה משמעון, בא יהודה וערער. למה צריך את הפרט הזה שהוא מכר אותו ללוי? אם רצו למד ששמעון הנגזל לא יכול להעיד לטובת ראובן כי הוא נוגע בדבר, אז נכון גם בלי המכירה. אלא עומד גם משום דקבאי למיד נסייפה מכר לו פרה, מכר לו טלית, דווקא מכר תו לייאוש ושינוי רשות. אבל לא מכר דאדרלי, לא. תן הרי שנה ממחר. רצו למד בסייפה את הדין הבא. מכר ראובן הגזדן ללוי פרה או טלית, בא יהודה וערער, אז שמעון נגזל יכול להעיד לטובת לוי נגד יהודה. למה דווקא מחר? דווקא כי הוא מחר. ואז אם הוא מחר, הב לייאוש ושינוי רשות. כלומר, במקרה זה לא יוכל שמעון לתבוע את הרכוש עד הגזול, גם אם אחר העדים שהחפץ נגזל ממנו. אז אין לו תועלת מזה שהחפץ הגזול יישאר ביד הקונה מהגזלן. לכן הוא קשה לעדות, אין פה נגיעה בדבר, אבל לא מחר. אם מקשר ראובן הגזלן לא מחר את החפץ, אלא החפץ עדיין נשאר אצלו, ויהודה יער אליו דאדרלי, שאז בעצם יכול החפץ לחזור לידי שמעון בעתיד. אז אם יבידים שהחפץ הנגזל ממנו, אז שמעון לא, כלומר שמעון לא יכול להעיד לטובת ראובן, כי הוא נוגע בעדות. אז מכיוון שבהוראת הסייפה של הברייתא, המורה דף מקשר גזלן מכר את הרכוש לגזול לאחר, מכיוון שהבנו את המקשר מחר לגבי הסייפה, אז גם ברי שאותו דבר תנא רי שנה ממחר. עומד גם הסייפה נמי, גם במקשר הסייפה שראובן גזל מטלטלין ומחרם, דימי יאש גופה מדמי מייאש, אבל נכון שהנגזל, שמעון, התייאש מלקבל את גוף החפץ הגזול, כי הוא יודע ששוב לא יכול בעצם לתבור אותו אחרי שהגזלן מכר אותו, אבל בעצם הוא לא התייאש מלקבל את שוויו של החפץ, מדמי מייאש, ודאי שלא. תדמי אפשר לתבוע מהגזלן לעולם. עדיין לפסול עדותו לכאורה של שמעון, כי הרי יש לו עניין הוכיח שהחפץ לא היה של יהודה, אלא שלא, כדי שיוכל לחייב את הגזלן, לשלם לו את השווי של החפץ, אומרת כבר לא צריכה. דמית גזלן, מדובר במקרה שמת הגזלן אחרי המכירה. במקרה כזה אין שמעון יכול לתבוע מיורשי הגזלן דמיו של החפץ הגזול. תנן, נאמר במשנה בבא קמא, הגוזל ומכיל בניו בגזלה, וכן מניח לפניהם בירושה, פטורים מלשלם לבעל החפץ. אז לא יכול לתבוע בעצם את הלוקח להחזיר לו את החפץ עצמו, כמו שלמדנו, לכן לא תהיה לו שום תועלת מזה שיתקבל עדותו כנגד יהודה המערער, ולכן עדות כשרה. עומד אבל לא כמה ביורש. אם הסיפה של הברייתא אמורה דווקא במקרה שהגזלן מת, אז לכאורה אפשר שהברייתא יעמיד הדין הזה, דין יורש, לגבי יורש, יורש של הגזלן, נאמר כך. אם גזל ראובן פרה ותלים משמעון ומת, עכשיו מערער יהודה כנגד יורשו של הגזלן, שמעון נגזל קשה להעיד לטובת היורש, כי בכל מקרה לא יוכל לתבוע את החפץ על גזול או את המב, אז אין לו כל נהיה גם עדות. למה בעצם הברייתא מערבת אדם נוסף, שיש פה עוד מכירה עם אדם נוסף, פשוט אפשר להעמיד ביורש. עומד אם אני חלמד ברשות יורש, לאו כי הוא שלוקח דמי מובן, לפי מי שאומר אין הוא דומה לרשות שלוקח, וגזלן שמוריש את החפץ על גזול לבנו, אין בכך שינוי רשות, שפר, זה מובן. יפה אמר ברייתא, אמרה ברייתא שהנגזל קשה להעיד דווקא מקשר מכירה, רק באופן כזה שיש שם ייאוש ושינוי רשות, לכן יודע הנגזל שלא יוכל לתבוע את החפץ הגזול לעולם, אבל למד אמר רשות יורש כרשות לוקח דם, זה אותו דבר, לכאורה אפשר להעמיד במייקל אמר, למה דווקא צריך להעמיד במוכר, אפשר להעמיד ביורש? ועוד הגמרא מקשה, ועוד קשה לבית, מפני שאחריותו עליו, כלומר אם זו כוונת הברייתא שהנגזל פסום להעיד לטובת הלוקח מהגזלן בקרקע, כמו שעשויה לחזור אליו. אבל כשר מטלטלין כמו שאמרנו, אז האם מתאימה לשון הברייתא ותמה קשה ופסול מפני שאחריותו עליו או אין אחריותו עליו? אדרבה, צריך להגיד מפני שהיא חוזרת לו, אין לו חוזרת לו, הקרקע חוזרת לו, או מפני שהפרה או טלית אינה חוזרת לו, מבעילה, ככה צריך להגיד, היה צריך לנמק בברייתא לפי מה שהסביר רב ששת. טוב, בגלל הקושות האלה, הגמרא דוחה את הפירוש רב ששת, הוא מפרש את הברייתא באופן שונה. אלא כדרבינא בר שמואל, דאמר רבינא בר שמואל משמד שמואל המוכר שדה לחברו שלו באחריות, בא אדם אחר וטען שהשדה שלו מעולם בעצם לא הייתה של המוכר, למרות שהמוכר לא יצטרך להחזיר לקונה את דמי השדה אם יתקבל להירור, כי לא קיבל האחריות על המכירה, אין מעיד לו עליה, אין המוכר יכול להעיד בדבר הזה בתורת הקונה, כי המוכר מעמידה בפני בעל חובו, על ידי זה שהיא נשארת ביד הקונה ממנו, לכן הוא נחשב נוגע בעדותו. יש פה נגיעה בדבר, כי מעמידה בפני בעל חובו, היה לו בעל חובו לפני שקדם לעניין הזה, אז יכול להעמיד בפני בעל החובו שהקרקע משועבדת לו, ויוכל לגבות ממנו את חובו, מה שאין כן יתקבל הערעור, ויפסק בעצם שהשדה שייכת לאדם אחר, ולא הייתה לי משהו, לא, ו, אז הוא לא יכול להעמיד בפני בעל חובו, אז היינו נוגע בדבר, הוא נחשב לווה, לווה ולא משלם, ועומד עם הדווקא בית השדה, אבל פרה ותווית לא מבעיה, וסתם לא משתב דלי, כלומר, כל זה בית השדה, שהמוכר בעצם פסום להעיד עליהם, אפילו מאחריות המשלו באחריות, כיוון שאפשר לקבוד אותם מיד ללוקח מהחייו, לכן יש לו מוכר עניין שתישאר ביד הקונה, מה שאמרנו מעמידה בפני בעל חובו, אבל פרה ותלית לא צריך לומר בסתמה, ברור במקרה ששטר הלוואה נכתב בסתם בלי להזכיר בפירוש, שלא משתב לזה ברור שלא משתדים לחוב, אפשר לקבוד אותם מיד הקונה מהלווה, מה איתה? מטלטלין הוא מטלטלין לבעל חוב, לא משתב, מטלטלין לא משתבדים לבעל חוב, אבל אף אחד כתב במגלים על כתפי, וכל זה בסתם, אף על פי שהלווה כתב למלווה בשטר החוב שיוכל לגבות את חובו אפילו מהגלימה שעל כתפו, אני מלטינו בעיניי, כל זה כאשר מטלטלים קיימים בעין ברשותו של הלווה, אבל לטינו בעיניי, אם אינם קיים ברשותו, כי נמכרו, אז לא, אפילו הוא עשה, כלומר, אפילו עשה הפוטיקי, אפילו מייחד המלווה, פרה זו, תלית זו בפירוש לפרה או נחוב, גם לא, גם אפשר לגבותם אחרי שנמכרו למישהו אחר, מה הייתה מגד הרבה? דם הרבה דה עשה עבודו, אפוטיק, אדם עשה עבדו אפוטיקי, הוא מחרו בעל חוב, הוא גובה ממנו, יכול לגבות את החוב מהעבד, כלומר להוציא את העבד מיד הקונה בפירעון החוב, אבל אם עשה את שורו וחמורו אפוטיקי, הוא מחרו עם בעל החוב הגובה ממנו, מה הייתה מה? מה החילוק בין עבדו לבין שורו וחמורו? היית לקהלה, הלית לקהלה, לגבי העבד שנתרחת לאפוטיקי יש לו קול, הדבר התפרסם לרבין, וכיוון שהעבד יש לו היכר בין עבדים אחרים, ושומעים שהוא זה שנשתעבד, הלוקח, העצר בעצם יכול היה לשמוע לשיעבוד, ויזהר לו לקנות, כי הוא יודע שיש פה אפשרות להפסיד. אבל שור שמתייחד לאפוטיקי, לית הקהל, אין לו קול. לא ניכר רוגח בין השברים האחרים, ולכן לא היה לוקח יכול להיזהר מזה, ולכן זה לא הוגן שיפסיד. יוצא שבכל אופן לא יוכל המוכר להעמיד בפני בעל חובות הפרה או תתלית שמחר, ואין לו קול תועד מזה שהם ישארו ביד הקונה, לכן יעיד בעניין זה לטובת הקונה, את אותו כשרה ומתקבלת. זה יסוד החילוק בברייתא בין קרקע למטלטלין בעניין הזה. עכשיו, הגמרא מקשה שלכאורה עדיין קיימת אפשרות שהמוכר ימית הפרה או תלי בפני בעל חוב, אבל איך חושדין מעקטין למטלטלין אגב מקרקע? לכאורה, אפשר להגיד, יקלה לו מוכר לבעל חוב שיעבוד על המטלטלים, אגב שיעבוד על הקרקעות, דאמרה ויקנה למטלטלין אגב מקרקע, אם יקנה לו הלווה מלווה בשיעבוד חובו מטלטלין אגב קרקעות, אחרי למשתעדות המטלטלין, כאן מקרקע, כאן מטלטלין, כיוון שהמלווה בעצם זוכה בשיעבוד הקרקעות, הוא זוכה גם בשיעבוד המטלטלין, בקניין אגב. ואומרת הגמרא, מאמר מוסגר, אומר רב חיסדא, רב חיסדא, והוא דכתב לזה לא כאסמכתא, לא כתוספתא דשתרי, כלומר שעבוד זה לא כהתחייבות על תנאי שמתחייב סומך בדעתו שלא יתקיים ולא יצטרך למלא את התחייבותו, ולא כתוספתא דשתרי, וכן לא, השטר הזה לא כתופס שטרות, היינו כשטר שנכתב למד שיעתיקו ממנו אורחי השטרות ואין לו כל תוקף, אלא בתורת התחייבות גמורה, זה מה שמדובר. בכל אופן, למה הכשיר הברייתא את המוכר להעיד על הפרה או התלית, אם ייתכן שבעל חובו אכן יגבה אותה בנסיבות אגב מקרקע, אלא עומד רק מה יסקינן, כגון שלקח ומחר לדלתם, מדובר שהמוכר קנה את הפרה או תלית מאדם אחר, ומחר אותה מיד, במקרה כזה ברור לנו, שלוש ידינו בעל חוב, ראינו שנותן כל הלוואה בעת שהייתה הפרה או תלית ברשותו, רק במקרה כזה הכשר הברייתא את עדותו לגבי הפרה או התלית, אומרת מה בכל זאת, ליחוש, ליחוש, תלמדי קנו, נחשוב שמה נתן המוכר הלוואה לפני שקנה את החפץ, קיבל לעצמו שיעבוד גם לרכוש שיקנה לאחר מכן, יש פה אפשרות להעמיד את החפץ בפני בעל חובו. אלא שמה מינה, דיקני קנה ומחר, קנה והוריש לא משתעבד. כלומר, אתה לומד מזה שהברייתא לא חושש לזה, יש להוכיח כאן, מגיש אדם בעצם שיעבד לחברו נכסים, דיקני שאני עתיד לקנות, ואחרי זה קנה נכסים חדשים, ומחר אותם לאחרים, או שהוא קנה נכסים והוריש אותם ליורשו, לא משתעבד אותו רכוש לחוב. אין בעל החוב יכול לקבוד מנה, אין אדם יכול להקנות או לשעבד לחברו נכסים שעדיין לא בידו. ובעצם זה הנידון הזה נשאר בספק בגמרא, נראה בהמשך הגמרא, נמשך הגמרא, נמשך המסכת, פה אתה יכול להכריע מהלכאורה שמה מינה, תקנה, קנה ומחר, קנה והוריש, לא משתעבד, עומד מה לא צריך, אפשר לומר שדבר הביתה לא נאמרו אלא במקד הקאם רעידים, ידיר לבי בהית ולא אבל להר מעולם, אפשר להגיד שמדובר פה במקד הבריתה, ידיר לנו באיש הזה המוכר, לא הייתה לו שום קרקע מעולם, לכן לא הייתה שום אפשרות בעצם לשעבד את המטלטלים, אגב הקרקע, אין לו שום קרקע. אם כך אנחנו מעמידים, כמו שאמרנו, הברייתא עוסקת בהכרח מי שמכר את הנכסים שלו באחריות, כך שגם אם יתקבל העירוב ויוציאו את הנכס מעל הקונה, לא יצטרך המוכר להחזיר לו את כספו. אם לא ככה שיש עניין כמובן למוכר, להעיד לטובתו, יש לפסול עדותו, מה מקשה על זה? אמר הפעם אף על גד אמור הבנה, המוכר סדר לחברו שלו באחריות, בעל בעל חוב וטרפה, אינו חוזר עליו, נמצאת שאינה שלו חוזר עליו. כלומר, המוכר סדר לחברו שלו באחריות, הוא בא בעל חוב וטרפה מידו, אינו חוזר, כלומר אין הקונה יכול לחזור למוכר ולתבוע את כספו בחזרה, כי המוכר לא קיבל לעצמו אחריות על המקח, בכל מקרה אם נמצאת שאינה שלו, אם יתברר שהשדה לא הייתה של המוכר, יכול הכל לתבוע, חוזר אליו. אז מכיוון שהברייתא עוסקת בערעור מהסוג האחרון שנזכר, יש לפסול את המומחה מלהעיל לטובת הקונה. גם בפרה בטלית, שהרי מתקבל הערעור, הוא יחייב להחזיר לו, נמצא שנה שלו, חוזר אליו. עומד אומר לך, מה הסכים, אנחנו עוסקים בברייתא, לפי רפאבא, ומכיר בה שהיא חמורה. הכוונה, הקונה מודה שהוא יודע שבהמה זו היא בת בהמתו של המוכר. כן, מכיר בה שהיא בת חמורו. וטלית זו נהרגה בבית המוכר, והערעור לא אמת. כלומר, מכיוון שהערעור אין סיכוי שהוא אמת, כי מכיוון שהוא מכיר את המציאות פה, גם אם יתקבל הערעור לא יוכל הקונה לתבוע את המוכר, לכן קשה המוכר להעיד לטובתו. ואין לה ורזבית שהוא אמר, אפילו נמצאת שינה שלו, אינו חוזר אליו. דאמר לי, יש בו דעה חולקת, רב זיו אמר, מי שמוכר שדה שלו באחריות, אפילו נמצאת שינה שלו, אפילו מתברר ששדה לא הייתה של המוכר, לא חוזר, הקונה לא יכול לתבוע ממנו חזרה. דאמר לי, לך איזה בני לך, זה לא באחריות, הרי זה בדיוק הסיבה שהמחד זה שלו באחריות, שגם מתברר שהיא גזולה בידי, לא תוכל לקבוע את הכסף. לפי דבריו, ברור שאין צורך למשהו מדובר באופן שהקונה מכיר שבת חמור של המוכר, כי גם בלי זה בעצם לא יצטרך להחזיר, ולכן הוא קשר להעיד לטובתו. הגענו לסוף ממדל עמוד ב' ונראה את המשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.